אני רוצה לקדם בברכה, נמצאים איתנו היום הרב יהודה גולדין והרב דוד עצמון, שהם באמת עושים מהפכה בשנים האחרונות בכל הנושא הזה של לימוד גמרא או תורה שבעל פה בישיבות תיכוניות. באמת מגיע להם יישר כוח גדול. היה לנו שיחה עכשיו של שעה נפלאה על הנושא של איך יוצרים את זה לתלמיד, שהתורה נהפכת ללימוד גמרא, נהפך להיות רלוונטי, חשוב, משמעותי, כמו שאנחנו מדברים פה כל כך הרבה בישיבה, איך מכינים בחור לחיים שלימוד התורה יעסיק אותו עוד 20 שנה או 30 שנה או 40 שנה, ואני באמת שמח על בואם ורוצה להגיד ברוכים הבאים וישר כוח גדול לכל פועלם ועמלם. אנחנו באמת מרגישים מחבר'ה שבאים, ועד לאט יותר ויותר, שחבר'ה באים מוכנים, מבינים את התפקיד של לימוד גמרא, את המורכבות של סוגיה, והרבה מאוד בזכותם יישר כוח גדול. המקרים של היום, הסוגיה שאני מבקש לדבר עליה היא מקיף וניקף. מיד אני אסביר איך המקרים קשורים למקיף וניקף. אני מבקש היום לדבר על שני מקרים. מקרה הראשון, בן אדם נפצע בתאונת דרכים, ניזוקה לו עין, הוא תבע את חברת הביטוח של הנהג ב-35% נכות, שזה מה שאפשר לקבל מקסימלי על פגיעת עין אחת. חברת הביטוח עובדת עם כמה רופאי עיניים, שלחו אותו לאחד שיבחר אחד מהרופאי עיניים האלה כדי שיבחור שבאמת הוא נפגע בעין. הוא הלך לבדיקה אצל הרופא, והרופא גילה שגם העין השנייה נזוקה ומגיע לו 60%. רק הוא לא רואה את זה כל כך, כי זה לא משפיע כל כך על הראייה, אבל גם בעין השנייה היא נזוקה. הרופא הלך לרב אלישיב לשאול אותו אם הוא חייב להגיד את זה לבן אדם שהגיע אליו או לא. אם הוא יגיד את זה לבן אדם, חברת הביטוח מאוד תכעס עליו שעכשיו בגללו היא צריכה לשלם יותר, וממילא היא לא תשלח לו יותר אנשים. תוציא אותו מהרשימה, וממילא הוא יקבל הרבה פחות משכורת. מצד שני, כולנו יודעים שאדם שיודע עדות חייב להגיד לשני מדין השבת המידע, מילים לא תעמוד אדם רעיך. אז האם יש לו חובה לספר לחולה שהוא ניזוק יותר או לא? זה המקרה הראשון שאני רוצה להביא לפניכם, ואני מבקש תשובה לשאלה הזאת. ביום שני בערב הייתי בחתונה, תודה, של אחיין, וכל רב שראיתי שם דנתי איתו על המקרה הזה. הגעתי לרב צביעות הבן יעקב, שהוא דיין בתל אביב, והוא סיפר לי שהייתה לו שאלה דומה ושונה. אישה באה לבקש מזונות בגירושים וביקשה מאוד מעט, ולפי מה שהבעל מסתכל, כמה שהוא מקבל לחודש, היא יכולה לבקש הרבה יותר. והוא התלבט בשאלה, האם להגיד לגברת, תבקשי הרבה יותר? אז לא יכולה, זה לא מספיק לך בשביל הילדים, בשבילך, מזונות כאלה קטנים. והוא יכול לעמוד בזה, ובמשכורת שהוא מקבל, מגיע לך יותר מזונות. האם שיגיד לה או לא יגיד לה? השאלה הראשונה הייתה, האם הרופא יגיד או לא? שאלה שנייה, האם הדיין יגיד או לא? איך זה קשור לסוגיה שלנו של מקיף וניקף? כותב אדם כמוישת, ותכף נראה שהרמה כמובן הזאת כמוישת, זה הרמה פוסק את זה גם לא רק בתור שמביא את אדם כמוישת, גם השולחן ערוך. רוניה אצי רבינה מאב ברוך אותה, אמר לי הבלי אגר נתירה לא יאיב לה. אקפה יקמי דרבה, אמר לי דיל פייסי במאי די פייס, ולא דיינין לנך כרבונה. זה הסוגיה. אומר הדרכי משה, נראה ללמוד מזו, ואם בעל דין טבע חברו בדבר מועט, וראה הדיין שחייב לו יותר על פי דין, אין צריך לפסוק לו רק פי מה שטבעו, ואם פסק לו יותר ממה שטבעו, הרי טעות בדין והדין חוזר. אז הרמה, דרכי מוישד, הרמה כותבת. בעל דין שטבע חברו בסימן יוזל לחותם משפט, בעל דין שטבע חברו בעד דבר מועט, והדייל רואה שהתחייב לו על פי הדין יותר ממה שטבע, אין לו לדייל לפסוק יותר ממה שטבע, ואם פסק לו עלי טעות בדין וחוזר, לא יאומן. אז הרב צבי יהודה בן יעקב הוא דיין, והיא טבעה רק קצת מזונות, אומר הרמה, לא יכול להגיד לה מגיע לך יותר. מאיפה הוא לומד את זה? מהסוגיה של רמה, הוא נהיה ברבינו. מקור יחידי בש"ס. כן.
לא, זה לא כל השאלה. הוא לא יכול לפסוק יותר, אבל
הוא
יכול להגיד
לה תקווה יותר, ואז הוא
יכול
לפסוק יותר. לא, הכוונה שהוא לא יכול לפסוק יותר, זה שהוא לא יכול להגיד לה, מגיע לך יותר. מאיפה הוא למד את זה? מרוניה ורבינה. שנייה, אני רק אסביר את המקור ואל תשאלו אותי. הוא למד את זה מרוניה ורבינה. מה רואים ברוניה ורבינה? רואים שרבינה דרש בסוף רק דמי מתירותה, למרות שמגיע לו את מה שגדל, אבל הוא תבע רק דמי מתירותה שזה הרבה פחות, ובא רבא ואומר, זין פייסה, אתה תשלם דמי מתירותה. למרות שמגיע לו מה שגדל, זה המקום של הרמה. ואני מיד אשמע את השאלות, אני רק רוצה לגמור את הקו ברשותכם. אני מבקש לשאול ארבע שאלות. א', ועל זה תחשבו בבקשה עם הרמה. א', לא מבין את ההיגיון של הרמה. תסבירו לי את ההיגיון. הבן אדם לא יודע שיש לו שני עיניים, הוא בא לבית, הוא אומר לו שיש לו זקול, אז לא צריך להגיד לו את האמת? לא צריך להגיד לאישה הזאת, זה לא מספיק לך, מגיע לך עוד מזונות? מה ההיגיון של הרמה? איפה השבת הבידה? איפה לא תעבוד אדם רעך? איפה תחפיך להילד? אז אני מבקש להבין, קודם כל את ההיגיון ברמה. דבר שני, אני לא מבין בכלל איך אפשר ללמוד את זה מרוניה ברבינה. מרוניה ברבינה הוא בהתחלה ביקש באמת את מה שגדל. אחר כך הוא ראה שהוא לא מסכים לתת לו, אז הוא מחל. אז הוא מחל בפירוש. הוא אמר בהתחלה תשלם לי את מה שגדלת, הוא אמר לו לא. הוא אמר לו תשלם לי דמי קנים בזול, הוא אמר לו לא. כלומר לפחות תחבר לי לקבל דמי מתירותה. אבל מה זאת אומרת למקרה שאדם לא מחל? הוא לא יודע שמגיע לו יותר. איך הרמה יכול ללמוד מזה לזה? אז אני לא מבין איך הסיפור הזה הוא המקור לדברי הרמה. שאלה נוספת, לא רק בעיניי שזה לא המקור כי הוא לא מחל, אלא בעיניי דווקא בסוגיה הזו רואים הפוך. אני דווקא חושב שממש רואים לכאורה נגד הרמה. אבל מה הוא אמר לו? זיל פייסל, ואם לא, אז אתה תשלם, אתה תשלם את מה ש... את מה שהוא גדל. אז רואים שהוא אמר לו, אתה תשלם לשלם יותר ממה שהוא טבע. אז נגד הרמה. הרמה אמר שאסור לבן להגיד. פה רואים שהוא אמר לו מפורש, זיל פייסל, ואם לא, אתה תשלם יותר ממה שהוא טובע. הוא טובע דמי נתונותה, אתה תשלם, אם אתה משלם, אתה תשלם יותר. אז הסוגיה הזאת היא נגד הרמה. היא גם לא המקור בגלל שיש את המחילה, והיא גם נגד. אז אתם צריכים לענות על שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה ההיגיון של הרמה? שאלה שנייה, איך זה המקור אם פה מדובר שבדל יש מחילה? שאלה שלישית, איך זה המקור אם רואים בדיוק הפוך? הם רואים שהוא אמר לו, אתה צריך לשלם יותר. שאלה רביעית, האם לדעתכם הרמה דיבר בכל המקרים, או לא בכל המקרים? זה הארבע שאלות שאני מבקש לברר. כן, הרב נועם.
איך כל זה קשור לרופא?
מה?
התפקיד של הדיין זה לדון בין שני הצדדים. מה זה קשור לשאלה שהרופא צריך להגיד מה הוא רואה?
מצוין. אחרי שאתה תסביר לי למה מה ההיגיון ברמה, אז אתה תגיד לי אם זה קשור רק לבית דין או לא. כל זה אי אפשר לענות עכשיו על השאלה שאתה עוד לא מבין למה הרמה אמר את זה בבית דין. אחרי שתסביר לי למה הרמה אמר את זה בבית דין, אז אנחנו נבדוק האם אותו דבר יש כאן או לא. יותר מזה אני אגיד לך, אני כשהייתי בחתונה, לא הלכתי רק לרבנים מבוריתם על זה, הלכתי גם למחותן. ושאלתי אותו את זה, במלכות לנו תלמיד חכם גדול ועושה הרבה דברים חשובים בעם ישראל. אז הוא אמר לי, תשמע, יכול להיות שהרמה לא רלוונטי היום, בגלל שהיום כל דין הוא בעצם בוררות. אנחנו מחתינים את שני בעלי הדין על כתב בוררות. אולי הרמה לא דיבר בבוררות, אולי הוא דיבר רק בדין. ועד הסיפור הזה של מזונות הם חתמו על בוררות. אם הם חתמו על בוררות, יכול להיות שזה בכלל לא קיים. אמרתי לה, מחוץ, אני תשמע, אתה עסוק עכשיו, אז אני נותן לך הנחה. אבל אתה לא יכול לשאול את השאלה הזאת, עד שלא תענה לי, למה הרמה אמר את זה בבין. אחרי שתענה לי למה הרמה אמר את זה בבין דין, אז תוכל לענות לי, אני מדבר על אבא של הכלה, לא רציתי להפריע לו. אבל אחרי שתענה לי למה הוא אמר את זה בבין דין, אז נדון אם זה קיים גם בבוררות או לא. אז אם אתם רוצים, מבחינתי זו שאלה חמישית ושישית. האם זה קיים גם בבוררות, האם זה קיים גם ברופא. אבל זה נוכל לענות רק אחרי שנענה על השאלה מה ההיגיון של הרמה ולמה זה קיים בבוררות. כן.
היא יודעת
מה המשור
של בעלה והיא
יודעת שהיא יכולה? היא לא יודעת כלום, לא יודעת.
היא לא יודעת.
כמה הוא מרוויח, יכול להיות שהיא יודעת, לא יודעת. אז אני לא יודע אם היא יודעת או לא. הוא לא יודע אם היא יודעת או לא. והשאלה אם היא יכול להגיד לה. אולי היא יודעת או לא יודעת, אבל אני לא יודע אם היא יודעת או לא. אני מבקש 20 דקות לדון על הדברים, ואחר כך נדון על זה ביחד. לענות על השאלות, להבין את הרמה, עיקר המיקוד צריך להיות בשאלה איך הרמה למד את הסוגיה של רוניה ורבינה. כי את כל הדין שלו הוא לוקח מרוניה ורבינה. אז צריך להבין איך הוא לקח את הסוגיה מרוניה ורבינה, ממילא נבין באיזה מקרים הוא דיבר, ממילא נבין את ההיגיון שלו. לכן השאלה זה איזה מקרים הוא דיבר בהיגיון, אני לא רוצה לענות כעת. אני פשוט רוצה ללמוד את הסוגיה, אחרי שאני אלמד את הסוגיה, אני אענה לשאלות האלה. עכשיו, להזכיר את שתי השאלות המרכזיות ששאלנו בסוגיה. א', איך אפשר ללמוד מפה על כל מקרה? הרי פה הייתה מחיבה, ובהתחלה דרש מה שגדר, אחר כך הוא ירד את בני קלים, אחר כך בני יפירותה. אז הייתה מחילה, זה לא קשור לרמה שלהם למחילה. שאלה ראשונה. שאלה שנייה, איך הוא אמר להוזים פייסה ואין לא תשלם מה שגדר? אבל הוא תודה רק בני יפירותה, אסור לו תדרוש יותר. נענה על שתי השאלות האלו, ולפי כל תשובה שנביא, נחזור לרמה, נחזור להיגיון, נחזור באיזה מקרים הוא דיבר, ואז נדבר במקרה של חברת הביטוח ובמקרה של מזונות. אני מבקש להביא לפניכם ארבע שיטות. ארבע שיטות שדנות איך הרמה למדת את הסוגיה. עוד לפני שראיתי את השיטות, היה ברור לי, וזה כלל שאתם צריכים לדעת חבר'ה לכל סוגיה, כשיש לכם משהו לא הגיוני, סתירה בין הרמה לבין הסוגיה, יהיו כאלה שירחיבו את הרמה, והיו כאלה שיצמצמו את הרמה כדי לפתור את הסתירה הזאת והגידו הרמה רק דיבר במקרה מאוד מאוד מסוים. ולכן היה ברור לי שאני אראה פה כמה שיטות, שיטות שיצמצמו את הרמה ושיטות שיחריבו את הרמה. בואו נלך לשיטה שמצמצמת את הרמה הכי הרבה, המעיל צדקה והתז. המעיל צדקה אומר את הדברים הבאים: ומי הוא דווקא באופן שאנו יודעים שידע לתובע, שידע לתבוע יותר ולא תבע? כעיד רבנה, שמתחילה תבע כל דמי גדרו, וכדמו חכמה אלישנה שכתבתי שידע רבה מכל זה. אבל כל שאנו מסתפקים אם אכלו המותר או טעה בדין, ודאי רשע הבית דין לומר לו שעל פי הדין מגיע לו יותר. אומר המעיל צדקה והתז, אתה יודע למה הוא אמר לו תשלם רק דמי נצירותא? בגלל שהוא מחל. כי בהתחלה הוא ביקש מה שגדר, אחר כך דמי עצים, אחר כך דמי נצירותא. והרמה רק דיבר במקרה שהייתה מחילה גבורה. שם! הדיין לא יכול לבוא, כי אז הוא נחשב כרוכי הדיינים, לבוא ולהגיד לו, אל תמכור. מגיע לך יותר, אל תמכור. כי אז הוא כבר נקרא כרוכי הדיינים, ודיין לא יכול לשים את עצמו כעורך דין של אחד הצדדים. אבל כל מקרה שאני לא יודע שהייתה מחילה גמורה, ודאי שהדיין יכול להגיד לו, מגיע לך יותר. והוא מצמצם את הרמה רק למקרה שהייתה מחילה גמורה. אתה מסביר ככה את הסוגיה, אחר כך הוא תכף רוצה להגיע גם לנושא של הסתם. אבל בהפרש הסוגיה הוא מסביר את זה אותו דבר. אבל אין החינמי, לכן אני רוצה ללכת בעיקר עכשיו לפי המעיל צדקה. המעיל צדקה כותב, אם אפילו יש לך ספק, אתה יכול להגיד. אבל אם אתה יודע שהייתה מחילה, אתה לא יכול להגיד, והרמה דיבר רק במקרה שאתה יודע שהייתה מחילה. ממנה לפי זה ברור ההיגיון של הרמה, כי הייתה מחילה, אבל כיוון שהייתה מחילה הוא לא יכול. ולפי זה הרמה דיבר רק במקרה של מחילה. יותר רע מזאת, למה הוא יכל להגיד לו אם הייתה מחילה, למה הוא יכל להגיד לו זיל פייסי ואי לא את תשלם כמו מה שגדר? אומר המעיל צדקה, ואתם לא אבי כאים עצה טובה, ולא נחי כלל הדין עמו, כי אם הוא ישאל בדרך עצה מרבה. הוא מסביר שבכלל רבה לא אמר את זה לשניהם, אלא רבה אמר את זה לרוניה לפני שהתחיל הדין. שימו לב איך הוא מסביר את הסוגיה, ולכן הוא אמר, כתוב אמר לי ולא אמר להם. הוא אמר את זה רק לרוניה, הוא אמר לרוניה, תשמע, הוא מחל, אבל הוא מחד בתנאי שלא יבואו לדין. הוא לא רוצה להגיע לדין, רבינו. אז הוא הסכים לתת ומכל לך פחות, כדי שלא תגיעו למעמד הזה של בדין, לא טוב לרבינו להיות הורע. אבל אם אתה תסרב, הוא יבוא לדין, אז המחילה לא קיימת, כי זו מחילה על תנאי. ממנו הוא כבר ידרוש את הכל, אני אחייב אותך בכל. לכן עצה טובה שווה לך לשלם לפני שאתה מגיע לדין. ולכן ממנו זה הוא יכול להגיד, כי זה עצה טובה, וזה עצה טובה לפני שבאים בכלל לדין. אז הוא אומר, אני מציע לך שתשלם, ולפני שמגיעים לדין, כי המכילה הייתה מכילה תנאי. לכן אמינו על שתי השאלות.
איך אפשר לומר מזה ללכות דיינים?
מה?
לא
לכן אי אפשר, לכן את הסוף הוא באמת לא לומד, רק את ההתחלה. לא, את הסוף הוא באמת, זה אין פייסה ואי לא, האי לא באמת לא לומדים. כל מה שלומדים זה רק את ההתחלה. את ההתחלה, שהוא אומר לו, הייתה מכילה, כשהייתה מכילה, אז הולכים לפי המכילה. זה הבנה ראשונה, ואז מצמצמים את הרמה רק למקרה שהיה ודאי מכילה. מפשט הרמה לא משמע כך. אבל כך הוא רוצה להגיד כדי להסביר למה זה המקור לסוגיה שלנו. הבנה מספר 1 בסוגיה. הבנה מספר 2 שמצמצמת את הסוגיה ומצמצמת אותה פחות והולכת גם כן ברעיון הזה של מכילה זה השח. והשח אומר את הדברים הבאים. כשבאו לפני רבא לא גילה רבינה שידע עדים ושרצה לוותר עמו. שרבל תראו שם לפניו, אם כן נלמד משם והדיין לא יפסוק יותר מהתביעה. אומר השח, אומר הסמה, סליחה, קראתי את הסמה, סליחה, אני אקרא, אני אלך לשח, טעות שלי, אני אחזור לסמה. באינו דבר הדין תובע תסתם דבר מועט. לא יפסוק לו הדיין יותר ולומר בוודאי התובע תועב הדין, אלא יכול להיות שמבטא כנגדו מחל, ולכן מספק לא יוצאים המון, והיינו ממש עובדה דרבינה, שרבינה בוודאי טבע את רונה לפני רבא בסתם, שייתן לו אגב נתירה. זאת אומרת, אומר השח, מדובר שרבינה כן בעל הדין, לא כמו שמסביר המעיד צדקה שעוד לא היה דין, ורבינה לא סיפר את כל הסיפור. ורבינה לא אמר, בהתחלה טבעתי את מה שגדר, מחלתי. הוא לא אמר את כל זה. הוא בא לדין והוא אמר, אני רוצה דמי נתירה. ממילא רבא לא יודע שהוא מחל. לכן אפשר ללמוד מפה לסוגיה שלה. אני צעקתי קודם, אי אפשר ללמוד מפה, אבל הייתה מכילה. התשובה היא רבא לא ידע שהייתה מכילה. בניגוד למעיד צדקה שמסביר שרבא ידע. השח אומר שהוא לא ידע. ולמה הוא לא יכול להגיד לו יותר? כי אולי הייתה מכילה. אולי, רבינה לא סיפר לו שום אחד, אבל הוא אמר לעצמו, אולי רבינה יודע את הדין, ואולי רבינה יודע שמגיע לו יותר. והוא מחל. ומכיוון שהיה פה ספק מכילה, אז אמרו שמחדר הוא עליו הראייה, אתה לא יכול לפסוק משהו שהוא לא בדי. ולכן הוא לא אמר לו, על מדבר שהיה ספק מכילה, ובספק מכילה, לכן לא אמורים... מה? לא, לא רוצה, בגלל שאני לא יכול להיות לחזור בו אחרי שהוא כבר מחל. לכן הוא לא רוצה לשאול אותו. עוד פעם, כי הוא לא יהיה תוכי הדיינים, הוא לא רוצה לשאול אותו. אז הוא כבר נוקט כמו צד אחד, הוא צריך לפסוק. אבל הוא לא אמר, אבל הוא היה פה ספק מכילה. והשח מסביר את ההיגיון של הרמה, שיש פה ספק מכילה. ולכן במקרה שיש פה ספק מכילה, שם אני אסור לדיין להגיד יותר. לפי זה, אני רוצה לטעון שלפי השח, כן, לפי המעיד צדקה, כשהוא אומר שהרמה דיבר רק במקרה של ודאי מכילה, אז לא במקרה של בזונות ולא במקרה של חברת ביטוח, היה ודאי מכילה. לכן לפי המעיד צדקה, בשני המקרים הוא יכול להגיד, לעומת זאת לפי השח, במקרה של החברת ביטוח, ברור שלא הייתה מכילה. הוא לא יודע בשביל, הוא בא לרופא והוא אמר רק עין אחת ניזוק, אז בכלל לא יודע לעין השנייה. לכן במקרה הזה ודאי שלא הייתה מכילה. אומר השח, אם ודאי שלא הייתה מכילה, אז הדיין נותר לו להגיד. כי כל הסברה היא בגלל הספק. לעומת זאת במקרה של המזונות, בספק, יכול להיות שהיא ידעה שהוא מרוויח יותר, היא גרה איתו הרבה שנים, היא יודעת כמה הוא מרוויח, אבל היה שווה לה לא להתקטט איתו, כל מיני חשבונות שלה. לכן פה יש ספק מכילה, לכן יהיה חילוק בין המקרה של המזונות למקרה של החברת ביטוח. ועכשיו הרב נועם אני עונה לשאלה שלך. אם הסברה גם לפי המעיד צדקה וגם לפי השח זה מכילה ודאי או ספק מכילה, אז לא יהיה הבדל בין חברת ביטוח לדיין. כי זה לא דין בכל דין. זה דין שהוא מחר. הוא מחר בכל מקרה. לכן, זה יהיה תשובה לשאלה. כן, משה.
אבל
בטח
שיש הבדל בין הבדין לרופא.
מה?
אתה אומר בבדין, התפקיד של הבדין לא להיות מעורכי הדיינים, אבל התפקיד של הרופא הוא בדין מעורכי הדיינים. התפקיד של
הרופא
הוא להגיד
לו
כמה אתה חייב לקבל.
לא, אני אומר שאם הייתה מכילה, הוא לא צריך להגיד לו. הוא מחל, לא צריך להגיד, אם הייתי חושב שהרופא כן מחל, אז אני צריך להגיד לו. וכיוון שאני אומר שהרופא, אני אומר שבמקרה של הרופא הוא לא מחל, אבל אם היה ברור שהוא מחל, כמו המועיל צדקה, ברור שהוא לא צריך להגיד לו. הוא מחל, אין לו שום חובה להגיד. החובה להגיד זה רק אם יש חור, פה אין חור.
אבל לא שום פתאום, חייב להגיד לו הכל.
מה?
סליחה,
מה פתאום? אני בא ואני מתלונן ליד אחת אצל הרופא.
מה
לא יכול להגיד? מדין מה? מדין השבת הבדע. אבל השבת הבדע זה רק אם יש חוף, פה זה אין חוף. מגיע לזה מיד תלתיבות. כן.
שנייה, שעבר אמרת
משהו שונה, הרופא
צריך לעזוב הכל ולהיות ממש שליח של
הרופא. סליחה? אמרת
שבוע שעבר
שהרופא
צריך לעזוב הכל ולהיות ממש
שליח
של הרופא. של
החולה
ולהיות ממש כאילו אך ורק מה שטוב
לחולה.
למה פתאום עכשיו?
לא,
הוא
שליח בצד של השני.
לא שומע.
הרופא הוא שליח של השני.
כן, השליח הוא שליח של חברת הביטוח. מיד נגיע לנתיבות, הדברים יהיו יותר ברורים כשנגיע לנתיבות. אני מיד אגיע לנתיבות, דקה. אז אני רוצה להגיד שיש חילוק לפי, קודם כל, הגיון ברמה. לפי הדעה הראשונה זה רק בוודאי מכילה, לפי הדעה השנייה זה גם בספק מכילה, אבל במקום שאין מכילה גמור, הדיין צריך להגיד לדין השבת המידע ומדין כל הדברים האלו. לכן אני חושב שבחברת הביטוח אין מכילה, ולעומת זאת במקרה של המזונות יש ספק מכילה. זה יהיה הדין לפי השח, שימו לב, המעיד צדקה צמצם את זה מאוד רק למקרה של ודאי, השח פתח את זה יותר גם למקרה של ספק, אבל שניהם מסבירים את ההיגיון ברמה מדין מכילה. במזונות, אומר ערוך השולחן, כל אישה שטובעת, או כל אדם שטובע, אם זה לא נזק רפואי שהוא לא מרגיש, אבל סתם צביעה, אומר ערוך השולחן, הוא תמיד מברר, הוא תמיד מבקש את המקסימום. ולכן בצביעה רגילה של מזונות, אם היא ביקשה פחות, הסימן שהייתה היה ספק מכילה. הרב בצבי יהודה בן יעקב, זה היה בתל אביב, אמר לי שמכוח השח הזה הוא פסק לא להגיד לה. בגלל שאישה תמיד לפני שהיא באה לבית דין מבררת את המקסימום שהיא יכולה לתת מזונות. אז זה לא סביר להניח שלא ידעה שהיא יכולה יותר. ואם בכל אופן היא ביקשה פחות, סימן שיהיה ספק לפחות שהיא מחלה, לכן הוא לא עבר לה. ועד היום היא לא יודעת שהיא הייתה יכולה לבקש יותר. אז זה שתי הבנות בסוגיה. כן, מה? שמה? אבל זה ספק, תעמוד שם לחדר על הדוריה. כן, הרב גדעון.
אני רק רוצה להעיר על השאר, טענת מכילה טענה קבועה, כי בדרך כלל אדם לא מוחק. למשל, בטובע וטוען בניתן, כשאדם אומר מחלת לי, הוא נאמן רק בגלל שיש דומיגו שהיה יכול לטעון פרות. סתם לא לטענה קבועה. לכן, לא פשוט לומר, אם אתה הולך לפי המצדקה שידוע שהוא מחל, אבל להגיד שבגלל שהאדם לא תובע זה מראה שהוא מחל, זה דבר מאוד פרוגמטי, ולכאורה זה יהיה תלוי בנסיבות של המקרה. איך אמרת, אישה מסתום היא תובעת, זה תלוי מאוד, האישה יש לה עורכי דין וכו' וכו'.
אומר, אני מקבל את הדברים, רק אני אומר ערוך השולחן את הדברים הבאים. אין לנו יד לצעוק יותר מתביעתו, ומסתם הכל אדם תובע כל מה שיכול לתבוע, ואין אדם לבטא ממונו לחינם. הוא מדולה צבא בעצמו, הדעת נוטה שאינו מגיע לו יותר מתביעתו, או לפני שיודע התובע שמגיע ממנו לנתבע ועד איזה עניין אחר, כפי הסכום היתר על התביעה, או שמחול הוא מפני איזה טעם. אומנם, אם הדיין יודע שהתובע הוא ירא אלוקים, ואינו בקו בדין, וקרוב הדבר שלכן לא תבעה יותר מפני עירתו שלא יופשר בעזר, יכול הדיין לומר לו דע לך שעל פי הדין מגיע לו יותר. אז ערוך השולחן מחלט, שהדיין צריך לחשוב מה המניע. אם המניע הוא שהוא ירא אלוקים, הוא מפחד לא יבוא, לא תגזול, אז שיגיד לו. אם המניע הוא שיש סברה, שיש מכילה, אז שלא יגיד לו. כך כותב ערוך השולחן, שהדיין צריך לברר את זה. אומר הרב צבי יהודה בן יעקב, על ערוך השולחן הזה עמד מול עיניי, ואני ראיתי שהסיבה פה זה לא ירא אלוקים מצד הגזל, ולכן יש סבבי מניח שהיא ידעה שאפשר יותר והיא מחלה, לא אמרתי את זה בביטחון, אומר הרב צבי יהודה בן יעקב, אבל אמרתי את זה לפחות בשם, וממילא כמו השעה, שמדין השם הרמה אמר את המקרה, לכן הוא לא אמר לה שמגיע לה יותר מזונות. הבנה שלישית, כן. יותר בכל.
השאלה שלי זה, אם מדוע
אדם שמחלה, למה לא אומרים לה שהיא באה להתקבל יותר?
מחלה, מחלה.
עוד פעם?
היא תחזור בה. לא. אם היא מחלה, אם תספר לה, היא תחזור במחלה.
אני לא רוצה שהיא תחזור במחלה. אם היא מחלה כבר, אני לא רוצה שהיא תחזור.
הלאה, הבנה
שלישית.
מה?
לא, יכול להיות שמדיין עתיד, אז היא כבר תחזור בה. ברור, ברגע שהדיין אומר, יכול להיות שזה משמעות אחרת.
היא
ידעה, אבל היא ידעה מחלה. היא נחלה, אבל היא לא מחלה במקרה שהדיין אומר לה. כבר עכשיו יש לה יותר סיוע. הבנה שלישית. רבותיי, רבותיי, בואו נמשיך, אנחנו צריכים לסיים. הבנה ראשונה הייתה הרמה דיבר רק במקרה של מחילה. הבנה שנייה, הרמ"א דיבר במקרה של ספק מחילה. עכשיו אנחנו מגיעים להבנה שלישית, הנתיבות. הנתיבות אומר חידוש גדול מאוד. אומר הנתיבות, דווקא במקום שלפי הדין הרגזל תחת ידו, אם אינו מחזירו, ודאי בחייב להחזיר. וגזל הוא תחת ידו כשאינו מחזירו, ודווקא דהדרוניה ורבינה, ומקיף את חברו בגדר, ששם אם יתחייב לתת לו כפי מה שגדר, הרי יהיה הגדר החצי של רוניה, כיוון שפרה לו החצי. מה שאין כן כשלא ישלם לו רק אגב לתירה, לא יהיה לו חלק בכותל, ולפי זה לא היה רוניה מתחייב ליתן לרבינה, רק שנתכוון לכך מתחילה. ולפי זה אף אם היה רבינה טועה בדין לעיקרה ולא נתכוון להקנות לרוניה הכותל כשהיא רוצה, אין רוניה מתחייב לשלם לרבינה. חידוש גדול מאוד. אומר הנתיבות, הרמה לא דיבר בכל מקרה. הרמה רק דיבר במקרה שאין עכשיו גדל ביד התובע שהוא לא נותן יותר. הוא אומר במקרה של מקי וניקף, ברגע שאני אשלם מה שגדלתי, אז חצי מהכותל יהיה שייך לבן אדם השני, לרוניה. ברגע שהוא ישלם לי רק דמי נטירותה, אז כל הכותל נשאר שלי. עד שרבינה לא תובע את מה שגדל ומקנה חצי מהכותל, רוניה לא צריך לתת לו את זה. לכן זה חוב שנובע רק אחרי תביעה. ובמקרה כזה דיבר הרמ"א. ולכן הוא מדייק את זה גם מדברי הרמ"א שכתוב, הדיין לא ייתן במקרה שיתחייב יותר, לא במקרה שחייב יותר. אם יש גדל, שאם התובע לא משלם יש גדל, ודאי שהדיין צריך להגיד כדי שהתובע לא יעבור על גדל. אבל אם זה מקרה שהתובע לא יתחייב יותר, שם הוא לא צריך להגיד. במקרה של רוניה ורבינה, כל עוד רבינה לא דורש, רוניה לא צריך לשלם. לכן אין גבל פה אצל רוניה. מכיוון שאין גבל פה, לכן הרמה אמר את הדין שלו. גם במקרה של מזונות, וגם במקרה של חברת הביטוח, סביר להניח שאין חובה לשלם כל עוד התובע לא תובע. כל עוד האישה לא דורשת מזונות, אי אפשר להגיד שיש גבל אצל הבעל. ולכן אומר הרב צבי יהודה בן יעקב, גם לפי הנתיבות לא הייתי צריך להגיד לה, כי זה מקרה של חוב שהתבצע רק אחרי התביעה, ואי אפשר להגיד שיש גזל אצל הבעל שהוא נותן למזונות פחות. ולכן במקרה כזה לא אמרתי בגלל הנתיבות. אם היה מדובר שבאמת היה כבר חוב גם בלי התביעה, הייתי אומר. ולכן משתי סיבות הרב צבי יהודה בן יעקב לא אמר לה. אחד, בגלל שאין פה עדיין חוב, כי לא היה תביעה, ודבר שני, בגלל השח, זה הנתיבות, ודבר שני, בגלל השח, בגלל הנקודה הזאת של ספק מחילה. גם במקרה של חברת הביטוח, סביר להניח שכל עוד אדם לא תובע מחברת הביטוח, אי אפשר להגיד שחברת הביטוח גוזלת אותו שהיא לא משלמת לו.
מה עם השאלה?
החיוב מתחיל רק אחרי שאדם תובע. אבל לפני שאדם תובע, חברת הביטוח לא צריכה לשלם.
אבל אם הוא לא
יגיד,
אבל הרופא,
הרופא,
אבל לא צריך לומר לזה,
מה? אמרנו שהרופא חייב להגיד רק אם חברת הביטוח תגזול. אבל אם החברת ביטוח לא תגזול, זה מה שהוא למד מהדין של רוניה ורבינה, לא להגיד.
אז יכול להיות שהרופא יעביר את המידע לחברת הביטוח, והם יחליטו לו להעביר את המידע, ואז הרופא חייב לומר לו?
מה?
הרופא...
לא, לא הייתה תביעה, מה אני מפצוע. גם אם הוא יגיד לך חברת הביטוח, חברת הביטוח אי אפשר להגיד שהיא גוזלת כל עוד הבן אדם לא תובע את חברת הביטוח. הבן אדם לא צריך כל עוד הוא לא תובע את חברת הביטוח, ביטוח ביטוח לא צריכה. מה אתה אומר סוכן ביטוח הולך ורואה תאונה? והבן אדם הזה החליט לא לתבוע. אז צריך חברת ביטוח עכשיו קשה ולהגיד לו מגיע לך כסף?
אבל זה לא חטא, הוא לא יודע.
מה? אז בסדר, אבל הוא לא תובע. הוא לא יודע, אבל הוא לא יודע. גם הנתיבות שמדבר על המקרה של רבינה, הוא לא אומר שרבינה מחל ורבינה ידע. אבל הוא אומר, רוניה לא חייב כל עוד את התביעה. וכשאין תביעה, לא צריך לשלם הערבות. סליחה? לא הבנתי. אני אומר שזה יהיה תלוי בהבנות השונות.
אבל אסור לו.
אם אני מסביר שהרי...
מה אסור לו?
בדיין, אסור לו?
מה?
בדיין.
אני אומר כן, אני כן מבין.
מה?
אני מבין שלדיין כדיין אסור, כי הוא אסור לו להיות לאורכי הדיינים.
אז זו השאלה, האם זה נובע בגלל... בסדר, לא שאסור לדיין, אבל אין חובה לרופא. הרופא לא רוצה להגיד. בגלל שהוא יודע שיעשית פרנסה שלו. אנחנו לא תמיד בשאלה אם הרופא אסור לו, אנחנו תמיד בשאלה אם יש לו חיוב. אנחנו שואלים אם יש לו חיוב.
אבל לאן ברכה השבת הוודה?
מה?
לאן ברכה השבת הוודה?
בגלל שאני אומר שהשבת הוודה, שם במקרה הזה, זה כבר שייך לבן אדם הזה. זה החינוך של הנתיבות. האם זה שייך לבן אדם או לא שייך עדיין?
הוא לא דיבר על השבת הוודה, הוא דיבר על גבולות של דיין.
אבל זה השאלה, האם הנתיבות דיבר רק על דיין, או שהוא דיבר על היסוד הזה, שכל עוד אין עלי חיוב, כל עוד אין חוב, אין עלי חיוב. הוא לא מזכיר מילה אחת שזה דין בדיין.
הוא דיבר על דיין.
מה? הוא דיבר על דיין, הוא לא אמר שזה חוק. הוא לא אמר, יותרה מזאת, יש כאלה שמסבירים שרוניה ורבינה בכלל לא באו לדין, זה לא דיין. הוא דיבר על זה, האם יש, האם זה מקרה גזל או לא, זה החינוך שלו. הבנה רביעית. סליחה, יותר בכל. זה יהיה תלוי בשאלה האם יש גזל לחברת הביטוח כל עוד הוא לא תבע. כי הוא מחלק, הנתיבות מחלק בין גזל ולא גזל. מה? לדעתי הנתיבות, כל החלוקה שלו זה שיש חיוב להגיד שיש גזל, אין חיוב שאין גזל. אני מבקש להמשיך, אני חייב לסיים, חייבים להתחיל את השיעור. הבנה רביעית, ובזה אני מבקש לסיים. הבנה רביעית, הבנת אסמה. אסמה מבין, ואני ממש אגיד את זה בשתי דקות כדי לא לאחר את השיעור, אסמה מבין, יש פה שלושה חידושים גדולים באסמה. א', אסמה מבין שהרמה דיבר בכל המקרה. לא רק במחילה ולא רק בקשיים גבל, בכל המקרים כולל מקרה של גבל. נקודה ראשונה. נקודה שנייה אומר אסמה, אז באמת אסור היה לה להגיד. אסור היה לה להגיד זיל פייסי, ואם לא אני אסבר לך יותר. למה הוא אמר? אומר אסמה שתי הבנות. הבנה ראשונה, שימו לב, אסמה מרחיב הכי הרבה את הרמה, ואומר שהרמה מדבר בכל המקרים. שתי הבנות למה הוא אמר. הבנה ראשונה, ואז אמר לבעיל עוד אין לך כרבונה בתורה כנס, וכן יעשה הדיין שיכנסו אם לא ישמע. אז הוא אומר מה שהוא אמר לו זיל פייסי, ואם לא אתה תהיה חייב, זה לא מעיקר הדין, אלא זה נובע כנס. אדם שמסרב לשלם אפשר לקנוס אותו. ואומר עצמה, למרות שהרמה אומר שלא יגיד יותר, אבל הוא יכול לקנוס אותו יותר, ולכן כן יעשה הדיין שיקנסו אם לא ישמע. הסדר שהיא בעצמה, וזה גרם לי הרבה לחשוב, היא נמי גם מצד אבים. וכיוון הוא לא רוצה לתן לו פחות, הבלי כאילו לא צבעו בפחות, אלא באו לפני הדיינים ופוסקים לו כדיני. אומר עצמה, אני חוזר, למה הוא יכל להגיד לו תשלם את מה שהוא טבע ואם לא אני אבקש יותר? אינני גם מצד הדין, וכיוון דאינו רוצה ליתן לה פחות, אבל אני כאילו לא צבעו בפחות, אלא אם באו לפני הדיינים פוסקים לו כדין. מה ההיגיון של עצמה? ראינו בינתיים שלוש הגיונים, או שזה ודאי מכילה, או זה ספק מכילה, או שזה לא גבל ועדיין אין את החוב, לכן הוא הדיין לא צריך להגיד. מה הסברה הרביעית? מה הרעיון של עצמה שאפילו כשאין מכילה בכלל, הוא לא צריך להגיד? אני חושב שזה קשור לחקירה של האחרונים, אני אזכיר את זה ממש בשתי דקות, אבל לדעתי זה קשור לחקירה של האחרונים שנמצאת בתחילת כתובות, מחלוקת רש"י ותוספות. אם בינתיים צריך לברר בספק ספקה, קשור לחקירת האחרונים בתחילת בר המציע בשניים אוחזים בתלמיד חולקים, האם היחלוקו זה מדין ודאי או מדין סופק, מחלוקת גדולה אם מדובר בגורדמי של הציציות או של אוכל תחילת הפליט, האם החלוקה היא מדין חזוק ככל מה שתחת ידו או חלוקה מסופק. האחרונים אומרים יש דיון גדול מאוד מה התפקיד של בינתיים. האם התפקיד של בינתיים להגיד את האמת? ואז הוא גם צריך לדבר בספק ספקה, או שהתפקיד של בינתיים לעשות שלום. ואני רוצה להגיד שכך עצמם מבין את הרמה. לא מדין מכילה, ולא מדין שזה לא גדל, אלא מדין זה שצריך לעשות שלום. ולכן הוא הולך רק לפי התביעות. התביעות הן מה שקובעות חטא. ואני צריך לפשר בין שתי התביעות. ולכן התביעות הן המרכז של הבינתיים. אם הוא מסרב, אז עכשיו אני כבר אין עניין לעשות שלום. אז עכשיו אני כבר אלך לפי האמת, לכן אני אבקש ממנו יותר. זה הפשט בתירוץ השני. נסכם את הדברים, יוצא שלפי כמעט רוב השיטות, הרופא כן צריך להגיד, ולפי רוב השיטות, הדיין לא צריך להגיד. הדיין לא צריך להגיד לפי הסברה של ספק מכילה, הדיין לא צריך להגיד לפי הסברה של הנתיבות, שזה אין חיוב, והדיין לא צריך להגיד לפי עצמה שהרמה דיבר בכל המקרים. נושא שלפי שלוש שיטות מתוך הארבע, רק לפי המעיד צדקה שהרמה דיבר בוודאי מכילה, אז הוא כן צריך להגיד. אבל לפי שלוש שיטות הוא לא צריך להגיד. לכן נושא שלכן הרב בן יעקב הלך לפי רוב השיטות ולא אמר לה. לעומת זאת במקרה של הרופא, לפי שלוש שיטות הוא צריך להגיד. לפי השיטה של ודאי מכילה אין כאן, ספק מכילה אין כאן, ולפי הרעיון הזה שבידים זה שלום, זה דין בבידים, לא דין ברופא. רק לפי הנתיבות, יכול להיות שעדיין אין חיוב, יכול להיות שזה לפי הנתיבות יהיה שונה. לכן הרב אלישיב פסק שכן להגיד, ולכן במקרה של הזה פסקו להגיד, ובמקרה של המזונות, הרב צבי יהודה בן יעקב פסק לא להגיד. עד כאן.